אנחנו למדנו שנשמה למי שמקיימת מצוות פה בגוף היא מתחברת לדרגה שנקראת קודש. אז זה נאמר קדושים תהיו, אז זה נאמר בברכה שקדישנו למצוותיו, וזה המקום שהנשמה בעצם מתעלה אליה יותר גבוה ממה שהיא הייתה לפני שהיא ירדה. בשביל זה היה שווה כל הירידה. זה בעצם נקודת הדברים שאמרנו עד כאן. בואו נמשיך הלאה. והנה, על גילוי זה, שעל ידי מעשה המצוות, הגילוי האלוקי הזה שהמצוות פועלים אצל היהודי שמגלים את הבחינה שנקראת קודש, נאמר, על הגילוי הזה כתוב, זה הפסוק שעם זה הוא פתח את המאמר, כי כארץ תוציא צמחה וכגינה זרועיה תצמיח. זה הרי הפתיח של המאמר. היינו שמשווים את ההתגלות הזו בנשמות כמו הצמחים שיוצאים מהארץ, כמו הזרעים שצומחים בגינה. מה הדמיון ולמה משווים את זה לזה? כי להבין איך על ידי עשייה גשמיות במעשה המצוות התעלו בבחינת קודש העליון ממש שלמעלה מהשתלשלות. מה באמת ההסבר? שיהודי מקיים מצווה גשמית פה, מעשה גשמי של מצווה, וזה ירומם אותו עד הבחינה שנקראת קודש העליון שלמעלה משתלשלות. איך מצווה גשמית ירומם אותו כל כך גבוה? כדי להבין את זה, על זה צריך את המשל של הזריעה. אך על זה, אך הנה על זה נאמר במצוות לשון זריעה. לכן מצאנו שבמצוות כתוב את הלשון זריעה. איפה כתוב במצוות לשון זריעה? הוא מביא, יש ביטוי שאומר, זירו לכם לצדקה. או כמו שאנחנו אומרים בתפילה, זורע צדקות ומצמיח ישועות. מה הדמיון בין המצוות לבין זריעה? פירוש, שכמו על דרך משל, שאנו רואים שמגרעין הנזרע בארץ, אנחנו רואים בגשמיות, אדם לוקח גרעין, והגרעין הזה נזרע בארץ, כשאנחנו רואים גרעין שנזרע בארץ, אז מה קורה בפועל? צומח עץ פרי. עץ שלם עם הרבה פירות צומח מגרעין אחד שנזרע בארץ. עכשיו מה הפלא פה? והנה הפרי יש בו טוב טעם ועונג. הפרי הזה שצומח מהגרעין זה משהו שיש בו טעם ויש לו עונג, מה שלא היה כלל וכלל בהגרעין. בגרעין ששמנו באדמה לא היה טעם ולא ריח. שהרי הגרעין אין לו שום טעם כלל. אז איך זה יכול להיות ששמים גרעין באדמה, יוצא עץ עם פירות, שיש בה פירות עונג וטעם. ואם כן ניפלא, הדבר הזה הוא מאוד נפלא. איך נצמח ממנו פירות משובחים בטוב טעם למעלה מעלה ממהותו של הגרעין? איך זה יכול להיות שמהגרעין ששמים באדמה יוצא עץ עם פירות, והפירות הם טעימים ומתוקים, בלי יחס למה שהיה בגרעין ששמנו אותו באדמה? איך זה יכול להיות? אז התשובה היא, אך העניין הוא, שבאמת מה שמצמיח את הפירות המתוקים זה לא הגרעין. הגרעין עצמו הוא יבש, אין לו כלום. דעיקר הצמיחה הוא מכוח הצומח שיש בארץ מששת ימי בראשית. כשקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא הכניס בארץ הגשמית כוח, שקוראים לו כוח הצומח. והכוח הצומח הזה נמצא מששת ימי בראשית בארץ. והוא ממאמר תצ'י הארץ דשא ועץ עשה פרי. קדוש ברוך הוא ברא את האדמה והוא הכניס בה ביום השלישי של הבריאה כוח צומח אינסופי. שכל זה המאמר, מאמר האלוקי הזה שהקדוש ברוך הוא אמר תצ'י הארץ דשא, הוא מלובש בכוח הצומח שבארץ. כוח הצומח שבארץ יש כוח אלוקי רוחני שיכול להצמיח פירות מתוקים. והוא כוח אלוקי ממש. ממש כוח אלוקי אינסופי, שאתה לוקח ומצמיח דבר כל כך מתוק וטוב, זה ממש משהו אלוקי. לחדש יש מאין. להוציא כל מיני צמיחה בטעמים שונים. אז בעצם הצמיחה באה בגלל כוח הצומח. אם כך נשאלת השאלה בשביל מה צריך גרעין. אם הכוח הצומח הוא זה שמצמיח, מה אני צריך לשים את הגרעין באדמה? רק שמכל מקום יש צורך בזריעה ונטיית הגרעין דווקא. אתה צריך להכניס גרעין כדי שכוח הצומח יתעורר וייתן לך. למה? מה הקשר? לפי שאין הברכה שורה, רק כשיש בחינת כלים מלמטה, לשכון בו הברכה. כוח הצומח זה ברכה, אבל הברכה הזו היא אינסופית, היא בלתי מוגבלת. יכולה להצמיח אינסוף דברים. יכולה להצמיח את הפוזים ואת הפוחים, יכולה להצמיח את הפוזים ושזיפים, ואלף דברים היא יכולה להצמיח. מה יגרום שהברכה תשרה ויצמח דבר זה או דבר זה? צריך כלי. כידוע בזוהר, מה זוהר אומר? דלית בירקת השריה באתרי קני. זוהר אומר שהברכה לא יכולה לשרות אם המקום הוא ריק. צריך איזה כלי שהברכה תתאפס. על כן זורים בו הגרעין. לכן שמים את הגרעין באדמה. שיהיה בחינת כלי לשכון בו אור ושפע כוח הצומח. כדי שכוח הצומח יהיה לו איפה להיאחז, שמים גרעין. אז כוח הצומח הנפלא, האלוקי, נתפס בגרעין ששמנו באדמה. והיינו, איך זה קורה? על די שהגרעין נרכב בארץ. וכל כוחו עולה ונכלל בכוח הצומח. הגרעין נרכב ומתכלל בכוח הצומח הרוחני שיש באדמה. לכן נמשך האור וגילוי מכוח הצומח שהוא ממאמר, מבחינת מאמר תצ'ה ולהצמיח אילן. כי הגרעין לבד הוא כלום. אם לבד תשים את הגרעין על השולחן, תן לו להירכב על השולחן, הוא רק יסריח, תזרוק אותו לפח. לא יצמח ממנו שום דבר. אז לא הגרעין הוא זה שמצמיח. צריך את האדמה, כי יש כוח הצומח. אבל כדי שכוח הצומח יתעורר, להשפיע את ההשפעה, צריך משהו שיעורר את זה, וזה הגרעין. זה הכל משל למצווה שיהודי מקיים. לכן הפסוק אומר, זורע צדקות, מצמיח ישועות, הוא משווה את המצוות לזריעה, ולמה שיוצא לצמיחה. מה ההשוואה? ושאלנו קודם, אתה מקיים מצווה גשמית? איך המצווה הגשמית מחברת אותך לקודש העליון? אז הוא אומר, כמו כן יובן למעלה. איך ממעשה מצווה שנתלבשה בעניינים גשמיים, יהיה הצמיחה להיות גילוי מבחינת קודש העליון? איך באמת המצווה הגשמית פועלת כזה דבר נפלא? דיינו משום שהמצוות הן מבחינת זריעה, שנזרעים בארץ העליונה. המצוות שאתה מקיים זה כמו גרעין שאתה זורע, לא בארץ הגשמית, בארץ העליונה. ארץ העליונה, כמו שיגיד, זה ספירת המלכות. אתה פועל את המצווה הגשמית, אתה מזריע עכשיו זרע בארץ העליונה. ונאות תחילתן וסופן. כמו בארץ הגשמית, זה ארץ המקום הכי תחתון, יש בו כוח אלוקי הכי עליון, כוח בלתי מוגבל להצמיח אינסוף. איפה הכוח האלוקי הבלתי מוגבל הזה מתלבש? בארץ הגשמית. אז יש כאן מצב שבתחתון ביותר מתלבש האור העליון ביותר. ככה זה גם ברוחניות. היינו שבארץ העליונה שנקרא ארץ. למה קוראים לה ארץ העליונה לבחינת המלכות ארץ? כי זה סופה דקול דרגים, כי זה הדרגה הכי נמוכה. נעוץ מתחילתן ממש, שמה דווקא מחובר ונמצא הבחינה הכי עליונה שלמעלה משתלשלות, בחינת קודש העליון. אז הקודש העליון נמצא בארץ. בארץ הרוחנית. אתה תקיים מצווה, זה מצווה גשמית, אבל המצווה הגשמית הזו תעורר את הקודש העליון להימשך עליך. כמו שהגרעין הגשמי יעורר את כוח הצומח לבוא כאן. וזהו בחינת כוח הצומח. זה הכוח הצומח הרוחני שבא, שנמצא בבחינת הארץ הרוחני. להצמיח גילוי אורות עליונים על ידי מעשה המצוות. ופירוש, שכמו שכוח הצומח שבארץ הגשמיות מצמיח כל מיני מגדים שיש בהם טוב טעם ועונג, כמו שהמצווה, כמו שהכוח הצומח מצמיח פירות מתוקים, כך נשפע מכוח הצומח שבארץ העליונה כל מיני התגלות תענוג עליון שיהיו נהנים מגילוי אור אינסוף ברוך הוא. אותו הדבר, כל התענוגים האלוקיים הגבוהים ביותר מתגלה מאיפה? מהמצוות שיהודי עושה. זה מה שהוא מקבל בגן עדן, מקבל עונג אלוקי, כמו שהפרי הטעים, פרי טעים בא מכוח הצומח, ככה העונג האלוקי בא מהמצווה שיהודי מקיים. והוא עונג נפלא לאין קץ. העונג הנפלא שהנשמה מקבלת ממעשי המצוות הוא עונג בלתי מוגבל, שהנמשל לזה זה כמו הפרי הטעים המתוק שצומח מהארץ. שהרי אפילו איפה רואים שזה עונג אין קץ, הרי אפילו על תענוג שבגן עדן התחתון אמרו מוטב דלידייני. יש הרי את הסיפור בגמרא על אלישע בן אבויה שלא רצו אפילו להכניס אותו לגן עדן. סליחה, אפילו לגיהינום לא רצו להכניס אותו. והחברים שלו, התנאים, התפללו ופעלו שיכניס אותו לגיהינום, כדי שכשהוא יעבור את הגיהינום הוא יזכה להגיע לגן עדן התחתון. למה? כי הם אמרו שכל איסורי גיהינום כדאי לסבול אותם כדי להגיע אחר כך לעונג של גן עדן התחתון. אז רואים שגן עדן התחתון זה עונג כזה נפלא, שכדאי כל איסורי גיהינום. אז כל שכן בגילוי שיהיה לעתיד לבוא, כל שכן בגילוי שיהיה לעתיד לבוא, שאז אנחנו נקבל את הגילוי הזה באופן גלוי, כמו שאמרנו בתחילת המאמר, שהיום אנחנו רק מקבלים הערות מזה. לעתיד לבוא זה יהיה בגילוי הכי נפלא, זה אין סוף. עכשיו הוא מסביר למה אם כך צריך את המצווה. כמו שאין גילוי כוח הצומח שבארץ הגשמי רק על ידי זריעת הגרעין, כמו שהאדמה לא תצמיח שום פרי אם אני לא אשים לפני כן גרעין גשמי באדמה, כמו כן, אותו דבר בנמשל, הוא גילוי כוח ארץ העליונה דווקא על ידי זריעה של מעשי המצוות. אותו דבר, כדי לקבל את הגילוי של גן עדן צריך לזרוע באדמה. מה לזרוע? מצווה גשמית. אז המצווה הגשמית היא כמו גרעין. כמו הגרעין אין לו טעם, אין לו ריח, סתם משהו יבש, אבל הדבר הזה מעורר את כוח הצומח, ככה המצווה הגשמית התחתונה היא מעוררת את התענוג הזה. וזהו שכתוב, זה הפסוק שעם זה פתחנו את המאמר. כי כארץ תוציא צמחה, כמו שהארץ תוציא את הצמחים שלה, וכגינה זרועה תצמיח, כמו שבגינה יצמחו הזרעים, ככה יצמח לעם ישראל העונג האלוקי ממעשה המצוות שמקיימים. שהצמיחה היא למעלה מעלה ממהות הזרע הזרוע בה. בכלל לא יכול להשוות את הזריעה לעומת מה שזרעת. את הצמיחה לעומת מה שזרעת. זרעת גרעין אחד, יוצא לך עץ עם מאות פירות שבתוכם יש עוד אלפי גרעינים שהם יכולים להצמיח עוד ועוד, והכל בא מגרעין אחד. אז אין יחס בכלל בין הצמיחה לבין הזריעה, ככה ברוחניות. שם הוא מדייק, למה כתוב, והנה מה שכתוב זה רועה תצמיח. למה כתוב זה רועה? לשון רבים. מה זה זה רועה? זה מצמיח זרע באדמה. למה זה רועה? למה לא זרה? אז לעומת זאת, כשכתוב על הארץ, כתוב כארץ תוציא צמיחה. לא כתוב צמחה. לא כתוב צמחיה, לשון רבים. על הארץ כתוב לשון יחיד. ועל הגינה כתוב זה רועה לשון רבים. למה? אז הוא אומר, והנה מה שכתוב זה רועה תצמיח זה רועה לשון רבים. העניין, כי יש בית מיני זריות, כי יש שני סוגי זריות, בנמשל יש במצווה שיודעים לקיים שתי בחינות. מה, הוא הולך ישר לנמשל. יודעים לקיים מצווה, יש את המצווה, יש את הכוונה שאתה מכוון במצווה. אז הכוונה של המצווה פועלת עניין עליון אחד, והמצווה הגשמית פועלת עניין אחר. האחד זריעת גופה של מעשה המצווה. ומזה נצמח גילוי האור והזיו בגן עדן התחתון. כשאתה עושה מצד המעשה הגשמי של המצווה, זה פועל שיהיה עונג מגן עדן התחתון. והבית, השלב העמוק יותר במצווה, הוא זריעה רוחנית יותר, והוא כוונת המצוות. כי כל המצוות צריכות כוונה. אז הכוונה זה שלב העמוק במצווה, והמעשה זה השלב התחתון במצווה. והכוונה היא בליבו ומוחו. שהוא עניין רוחני יותר מגופה של מעשה המצווה. יש את המעשה הגשמי של המצווה, יש את הכוונה שזה בלב של האדם, שזה יותר רוחני. כי הרי עיקר הכוונה הוא, מה הכוונה, מה פירוש כוונה, במה אדם צריך לכוון? לדווקא בו יתברך על ידי מעשה המצווה הזאת. אדם אומר, אני מניח תפילין, ואני רוצה על ידי התפילין שאני מניח לדבוק בבורא. אז הכוונה בלב נותנת למצווה אנרגיה וחיות אחרת. אז המעשה שעשית פועל נקודה אחת, והכוונה שהוספת פועל נקודה עמוקה יותר. לא רק במצוות עשה יש מעשה וכוונה. וכן במצוות לא תעשה יש גם כן את המצווה והכוונה. כשאתה נמנע מעשיית עבירה, יש שנמנעת מעשיית עבירה ויש את הכוונה. מה הכוונה? מבחינת הכוונה הוא שלא להיות נפרד על ידי זה מייחודו ואחדותו יתברך. אתה מכוון, למה אתה לא נכשל? כי אתה לא רוצה להיות נפרד מהקדוש ברוך הוא. אז הכוונה שאתה מכניס בכוח שאתה נמנע מהחטא, זה האנרגיה שאתה מכניס במצווה. כמו שכתוב ולא תטורו אשר אתם זונים. כי כשאדם הולך אחרי החטא, אז הוא מפסיד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כזונה שאסורה לבעלה, כך אי אפשר לא עוד לקבל מבחינת קודש העליון. אז אדם מכוון שאני לא רוצה להתנתק עם הקדוש ברוך הוא. לכן אומרים כי גינה זה רואה את עצמך. זה רואה לשון רבים. כי המצווה יש את המעשה של המצווה, יש את הכוונה של המצווה. והנה מכוונת המצוות נמשך ונצמח האור בגן עדן העליון. וזהו כגינה זה רואה את עצמך. זרה לא נאמר, לא כתוב זרה לשון יחיד, אלא זה רואה, לשון רבים. למה? היינו בית זריות הנעל. מה זה? המעשה והכוונה. אבל על הארץ כתוב צמחה לשון יחיד. למה? והנה פירוש כארץ תוציא צמחה היינו מדרגה ג', זה סוג שלישי. יש אחד שמקיים את המצווה עם כוונה. זה שמקיים את המצווה עם כוונה, יש לו שתי בחינות. יש לו את המעשה ואת הכוונה. יש סוג שלישי. יש אחד שמקיים את המצווה בלי שום כוונה. הוא אפילו לא מבין למה הוא עושה את זה. זה מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. ככה לימדו אותו, ככה הוא ממשיך לעשות. המצווה הזו גם תצמיח משהו. זה לא דומה למצווה עם כוונה, אבל זה גם מצמיח משהו. כמו שהוא אומר. די הצמיחה שתצמח בלתי זריעה כלל. כמו בגשמיות, יש דברים שצומחים מאף אחד לא זרע אותם. כמו, ראינו כמו הסבים העולים מעליהם. וכן כמו פירות היער. כמו התפוחים שבעצי היער, שגדלים ונצמחים מעצמם בלי זריעה. אז צומח, אבל אתה יכול להשוות את המתיקות של משהו שצומח עם, עם שימת לב לדבר שצומח מעצמו. דבר שצומח מעצמו הוא, הוא לא כזה משובח. אך הפירות של די הזריעה והנטייה הם משובחים מאוד מאוד מעולים מעליהם. אותו דבר בנמשל. אתה יכול להשוות בין מצווה שיהודים מקיים, רק מצוות אנשים מלומדה, בלי שום מחשבה, בלי שום מודעות אפילו מה הוא עושה, לעומת מצווה שמישהו מקיים עם כוונה, אי אפשר להשוות. המצוות שני גם אי אפשר לזלזל במעשה שהוא מצוות אנשים מלומדה, כי בכל אופן צומח כאן משהו. ולמשל יובן, לבחינה זו הגימל, בחינה זו השלישית, היינו מה זה הבחינה השלישית? עניין מצוות מעשיות של לשים בלי שום כוונה לדווקא בו יתברך. אדם מקיים מצווה בלי שום כוונה. הוא כעניין שנאמר בתאיר, אתה מותי מצוות אנשים מלומדה. מקיים מניח תפילין כי אתמול הוא הניח, כששום הוא הניח, כי אבא שלו אמר לו להניח, הוא אפילו לא מבין מה הוא עושה. שהרי זה כאילו אין כאן בחינת זריעה כלל, לא היה כאן זריעה, לא עבד כאן מישהו ומנקש ושם את הגרעין ומשקה, בלי שום טיפול. אבל ואף על פי כן הארץ תוציא צמחה. איך יצמח? כי יהודי לא משנה גם אם הוא עושה באופן יבש, על ידי אהבה מסותרת שיש באדם. הרי יש בליבו פנימה אהבה לקדוש ברוך. היא מאוד מסותרת, היא לא מורגשת אצלו אפילו, אבל היא קיימת. וזה יפעל, שכל מעשה שיהודי עושה, בסופו של דבר, יתרומם. אף שהיא מסותרת לגמרי, כיוון שלא הוציא אהבה מהאלם לגילוי, לכוון לדווקא בו יתברך. היא מסותרת, הוא לא חשב על זה, הוא לא הוציא את זה. בכל מקום. מאחר שעל כל פנים יש בו אהבה מסותרת, הנה הארץ תוציא צמחה, משהו יצמח. ומכל מקום לא דע מכלל למה שגינה זרעו את עצמיח. אתה לא יכול להשוות את מה שיצמח בלי שום כוונה למה שהגינה תוציא זרועיה שאדם מטפל בזה, של המצוות שנעשו בכוונה. כמובן אי אפשר להשוות. אז הוא מסיים, אחרי הסגריים, הוא אומר, וזהו מה שנתבהר לעיל בעניין ברכת המצוות, עובר לעשייתם, זה מה שהסברנו בפרק הקודם, שלפני שיהודים מקיימים את המצווה, צריך לפני זה לברך. עובר לעשייתם. שכדי להיות התערותא דלתתא של מעשה המצווה, מעורר גילוי התערותא דלעיל הזה, כדי שהמעשה שלך יפעל, שכוח הצומח הרוחני יגדל והעונג העליון יתגלה, הוא עניין הברכה. זה הברכה שמברכים לפני זה. מה זה הברכה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. הברכה זה מגלה את האור האלוקי בגילוי למטה. פירוש כמו שכתוב בזוהר חלק א' על פסוק מלך לשדה נאבד, אומר הזוהר מן מלך דקוצ'ה בריחו. המלך זה הקדוש ברוך הוא, להתחבר לשדה. הוא מתחבר לשדה, מה זה השדה? זה מקום ששם צומחים. אבל מתי המלך מתחבר לשדה? כדי הוא נאבד, כשאתה מאבד את השדה. כשאתה אומר ברכה לשלי גבי, ואתה משקיע ואתה מכוון, אז ההתגלות תהיה. מן שדה, דת שדה אשר ברכו השם. מה זה שדה אשר ברכו השם? פירוש אשר ברכו השם, היינו עם ברכת המצוות, שהוא המשכה העליונה מלמעלה מעלה, להיות גילוי כוח הצומח אשר בארץ העליונה, להצמיח ישועות, על די מעשה המצווה בריבוי האור. כמו שכתוב במקום אחר על פסוק יברכך השם בפרשת נשוא. אז ניקח לסיכום הדברים, יש לנו גם את המעשה וגם את הכוונה, וכל זה דומה לגרעין ששמים אותו באדמה ואז הוא מצמיח את הפירות הגדולים בהמשך.